כאן רשת בית. ערן זינגר. כאן רשת בית.
מרחה בית, מגזין לעניינים ערביים בארץ ובעולם עם ערן זינגר.
מרחה בית, מג'לה תתנאול שאון العرب في البلاد والعالم مع ערן זינגר.
כמעט שבע דקות אחרי השעה שלוש, שלום לכם מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת בית, מרחבה, תודה על ההזנה. השם ווליד דקה מעורר הרבה אמוציות אצל ערבים ואצל יהודים. האסיר הביטחוני הוותיק ביותר בכלא הישראלי שנשא מאסר עולם בעקבות מעורבותו בתכנון של החטיפה והרצח של החייל משה תמם, מת מסרטן בכלא. מה מסמל את דמותו של ווליד דקה ברחוב הערבי, ועד כמה ההחלטה שלא להחזיר את גופתו למשפחה מגבירה את האהדה כלפיו? נשוחח עם מורית פריד, איש הוועד העממי באום אל-פחם, ועם יואב שטרן, פרשן בכלי תקשורת ערביים, עיתונאי לשעבר, מומחה לחברה הערבית. היום הוא היום השני של עיד אל-פיטר, החג שחותם את חודש רמדאן. על האווירה העצובה ברחוב הערבי על רקע מלחמה ועל השפעת מצב הרוח בין השאר לקניות לחג ברחוב הערבי, נדבר עם מוסא חסדי, אסטרטג בתחום החברתי-שיווקי. אירועי 7 באוקטובר יחרטו עוד שנים ארוכות בזיכרון הקולקטיבי, הן של הישראלים, הן של הפלסטינים, על צריבת התודעה ועל מעמדו של רב המחבלים יחיא סינואר בקרב הפלסטינים בפרט והמוסלמים בכלל, שיחה עם אריק ברבינג, שהיה בכיר בשבק. ואם נספיק, נגיח למסעדה שברמת הגולן, נדרוש שם בשלומה של שפה אברהים, שמבשלת ומגישה אוכל מהמטבח השמי. נבדוק גם אצלה עד כמה המלחמה מורגשת אצלה, באזור שלה. מרחבת, העורכת שושנה פורמן, המפיק נדב רוזנצוויג, טכנאי השידור אמיר שמואלי, אנחנו מתחילים. נכבד עכשיו את שני האורחים הראשונים שלנו. שלום למורית פריד.
שלום לך, למאזונים.
יושב ראש הוועד העממי באום אל-פחם, נכון? לג'נה שעבייה.
נכון, שלום. בין היתר.
בין היתר. אתה רוצה להוסיף עוד תואר שחשוב לצורך השיחה?
לא, אז אני אקח 5 דקות.
לא, אין צורך. ושלום ליואב שטרן.
שלום וברכה. כולם מתובחר.
כולם, וג'מיין באלפחר, פרשן בכלי תקשורת ערביים, עיתונאי לשעבר מומחה לחברה הערבית. אני רוצה לפתוח איתך, מוריד פריד. תראה, אני בימים האחרונים, בעיקר בסושל מדיה, ברשת החברתית, קורא דברים שמלמדים בעיניי מה שבציבור היהודי, מי שלא קורא ערבית, לא נחשף אליהם, עד כמה ווליד דקה, מחבל שישב שנים ארוכות בכלא ומת מסרטן בכלא, עד כמה הוא פופולרי ברחוב הערבי, עד כדי כך שאפילו ראיתי במו עיניי ערבים שאני מכיר, שכותבים עליו דברים מאוד חמים, ויהודים שמגיבים להם אומרים, איך אתם כותבים דבר כזה על מחבל? אני רוצה, בשיחה הזאת, יואב ומוריד, אני רוצה בשיחה הזאת לנסות ולפצח את הגישה כלפי האיש הזה, כלפי ווליד דקה, ואולי אפילו לחלק אותה לימים שבהם, בימים לפני ישיבתו בכלא, ומה קרה לו אחרי הישיבה בכלא, ועד כמה, ולמה בכלל הסיפור, למה השם הזה מעורר כל כך הרבה אמוציות? נפתח איתך מוריד פריד, כאמור. מה אנחנו היהודים לא יודעים, או לא מבינים, שגורם לערבים להזדהות עם אדם שישב בכלא על תכנון של חטיפה ורצח של חייל ישראלי?
טוב, למען הגילוי הנאות, אני רוצה להדגיש שני דברים. קודם כל, אני לא מדבר לא בשם המשפחה ולא בשם, בקושי אני מדבר בשמי, גם לא בשם הוועד העממי באום אל-פחם. אני יכול לדבר בשם המפלגה שאני חבר בה, ואני מדבר על חדש. עוד דבר.
תרשה לי, אתה גם מדבר בתור מואטן ערבי בישראל.
כן, 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 ערבי. כן, אני אמשיך.
זה מה שחשוב אבל, לי.
נכון, אבל יש עוד דבר. חבר של ווליד דקה שיושב בכלא מאז שווליד דקה ישב בכלא, אברהים עבד אל-ראזק ביאבסי מבאקה, שהוא עד היום יושב בכלא על אותו רצח, על אותו תיק. ואני בהזדמנות הזאת קורא שגם לא צריך לחכות עד שיהיה לו אותו הגורל של וליד דקה. עכשיו לעניין, לגופו של העניין. וליד דקה חשוב מאוד שגם האזרח הישראלי היהודי במיוחד יבין מי זה וליד דקה. המון אסירים שנשפטו ויושבים בכלא מהאזרחים הערבים הפלסטינים, אזרחי מדינת ישראל, ובכל זאת הם לא מוכרים לאנשים בישראל. ווליד דקה מתברר, ועכשיו קראתי מה אומרת החזית העממית לשחרור פלסטין, שהוא נפך לאחד ממנהיגיה. הבן אדם נכנס לכלא, המשיך ללמוד, הוא עשה תואר ראשון, תואר שני, והם מגדירים אותו כהוגה דעות, כאדם שכתב ספרים, שאדם שכתב לא רק גם בתרבות, גם בשפה הערבית, וגם כתב כמה מחזות. ולכן וליד דקה לא כמו כל אסיר שיושב על העניין הביטחוני. לכן אנשים מכירים, אבל...
רגע, אתה אומר פה נקודה חשובה שאני רוצה... אתה אומר שאם אני רואה גילויי אהדה לווליד דקה אחרי מותו בכלא, זה לא בגלל המעורבות שלו או הסיבה שבגללה הוא ישב בכלא שנים כה ארוכות, אלא זה בגלל מה שקרה לו אחרי שהוא ישב בכלא, כי זה דבר שאני חושב שהציבור היהודי רוצה להבין.
לא, אני אומר ככה, מדוע הוא מוכר אצל הערבים, מדוע הוא מוכר אצל העם הפלסטיני, זה לא עוד אסיר שישב בכלא, הוא אחד המנהיגים של החזית העממית לשחרור פלסטין, אבל הוא אדם שסופר וכותב מחזות והוגה דעות, ולכן הוא התפרסם. אבל למה התפרסם עכשיו עוד יותר? אחרי שסיים למעשה את הגזר דין שלו, נשפט עוד פעם לשנתיים, נשפט לשנתיים בכלא, ובאותו זמן הזה התגלה אצלו סרטן אלים. ולכן אני אחד מהמון מהאנשים שיצאנו בהפגנות להגיד, מטעמים אנושיים, הומניים, לשחרר אותו, תנו לו לסיים את החיים שלו כמו בן אדם. ואני רוצה להביא משהו, אולי מישהו יגיד כל כך רחוק, פולארד, בן אדם שישב 30 שנה בכלא, וארצות הברית הגדירה אותו אז שהוא מסכן את הביטחון הלאומי שלה, והוא לא בגלל רעיונות עשה מה שעשה, אלא בגלל פצע כסף, ואני עקבתי אחרי זה, ומה לא עשתה ישראל? אני רוצה להגיד יותר, תארו לעצמכם שאיזה יהודי ישב בכלא באוסטרליה או בקנדה או באיזה מקום אחר, וקיבל סרטן אחרי 37 שנים ומבקשים שימות בבית שלו. מה היו אומרים כאן? לכן, כן, האנשים בשני מובנים, הערבים בשני מובנים, זה לא אדם שהוא מגדיר את עצמו שהוא עשה מה שעשה למען רעיון. זה לא אדם שהלך לגנום משהו והסתפך ברצה. ושנית, זה אדם, מנהיג פוליטי, נהפך בתוך הכלא לאחד מהמנהיגים של העם הפלסטיני. זה לא חשוב שאני כן מקבל את דעתו, okay. או לא מקבל, חולק עליו.
אני חושב שהעמדה שלך הובהרה. יואב שטרן, אתה שומע את הדברים האלה, חייב לשמוע את התגובה שלך להסבר שאנחנו שומעים ממורית פריד לגבי ווליד דקה. זה יואב שטרן, מה שלדעתך גורם לאיש להיות דמות כל כך פופולרית אחרי מותו? גם אחרי מותו?
טוב, קודם כל אני אגיד שבאמת ווליד דקה היה בעצם מואשם, הורשע במעורבות ברצח של החייל משה תמם. ואפשר להגיד שזה על רקע אידיאולוגי כזה או אחר, אבל הוא היה מעורב בחטיפה וברצח של חייל בשנות ה-70. ואני חושב שמה שהפך אותו למפורסם, כמו שמוריד אמר, זה לא המעשה שלו, אלא מה שקרה לו בכלא. הוא היה אדם משכיל, הוא למד, והוא כתב, והוא פרסם הרבה מאוד פרסומים, מאמרים, ובעצם בזכות הזה הוא הפך לאיזה דמות, הוגה דעות, באדם שמקשיבים למה שהוא אומר. ומה שאני רוצה אבל לרן להגיד לגבי ווליד דקה, כן. אני לא הכרתי את ווליד ואת המשפחה, אבל תראה, המדובר פה על אירוע שקרה בשנות ה-70, ובעצם חוליה של ערבים ישראלים מבאקה אל-גרבייה, שהחליטה שהיא מצטרפת לחזית העממית, ויוצאת לחפש חייל. הם יצאו, לקחו אותם לקפריסין, ומשם לסוריה, לאימונים, ואימנו אותם בחזית העממית, שפעם הייתה ארגון יותר בעל משקל ומשמעות מהיום, ואידיאולוגי מאוד, גם זה היה ארגון אידיאולוגי מאוד, והחברה האלה, מבאקה, הם הקימו חוליה, וזה מה שהם עשו, הם הרגו את החייל משה תמם, ובעצם הם נתפסו איזה זמן אחרי זה, וכולם באמת נשלחו לכלא. וכשהיום אנחנו מסתכלים על זה לאחורה, אז צריך להבין את השינוי שקרה, זה בעצם, אנחנו כבר עשרות שנים לא מדברים על חוליות מקרב האזרחים הערבים בישראל, שהצטרפו לתנועות הלאומיות לשחרור פלסטין, או לתנועה הלאומית על ארגוני השונים. דווקא בראייה לאחור, ווליד דקה הוא הסמל של התקופה ההיא, שהייתה, היו אנשים שערבים, אזרחים ערבים, שבשנות ה-50 ו-60 ו-70 עשו את הצעד הזה, ובעצם הלכו והצטרפו למאבק הלאומי הפלסטיני, בזמן שהם אזרחים ישראלים.
אתה יודע, זה מעניין מה שאתה אומר עכשיו. אולי, כי סימן השאלה הגדול ששמענו גם ממורית פריד וגם מאחרים, זה למה המדינה לא נתנה לו למות אחר כך בבית, אחרי שהוא כבר נסע את עונשו כל כך הרבה שנים בכלא. ואחר כך גם, נכון, מורית פריד, גם הגופה עוד לא הוחזרה למשפחה, נכון?
נכון.
האם יכול...
הגופה לא הוחזרה.
הגופה לא הוחזרה, אז אני שואל את...
הדבר הזה חוזר לעובדה שווליד היה אזרח ישראלי, שביצע פיגוע באופן מאוד מאורגן.
אז מה אתה אומר כאן, שהיה פה אולי מסר של המדינה לציבור הערבי בישראל, שהאיש הזה יירכב בכלא, כלומר, לא תהיה לו שום אפשרות לצאת מהכלא, גם אחרי ש...
על הדבר הזה, בכל עסקאות החטופים שהיו עם הארגונים הפלסטינים, תמיד היה סלע מחלוקת. האם הערבים הישראלים הם חלק מהתנועה הלאומית הפלסטינית וצריכים להתנהג אליהם ולשחרר אותם כי הם פלסטינים, או, כמו שאומרת ישראל, אלה לא משוחררים, אלה אזרחים ישראלים שביצעו פשעים איומים ונוראים, לא יוצאים, הם לא יוצאים. ווליד בעצם סיים את העונש שלו על הפשע ההוא. הנשיא פרס קצב את עונשו 37 שנים, והוא סיים את זה. ואז השנתיים הנוספות האלה על מה היה, על הטלפונים שחבר הכנסת לשעבר באסל גטאס הכניס לו לכלא. בעצם הטלפונים האלה, ומה עוד אני צריך להגיד ולחבר פה, זה שווליד דקה בשנות ה-90 אחרי אוסלו, בעצם אמר, אוקיי, הבנתי, אנחנו כבר, אני לא חזית עממית, אני מצטרף לבלד. ובעצם ההשתייכות שאתה תמיד בכלא זה השתייכות לפי ארגונים. הוא ביקש לבטל את השייכות שלו לארגון הזה, ובעצם הוא הכריז על עצמו חבר מפלגת בלד. בכלא אין טל אגף לבלד. בלד זה תנועה, זה מפלגה בכנסת, זה לא... ובגלל זה הוא בעצם נהיה חסר שיוך ארגוני, אבל כמובן שמבחינה אידיאולוגית אולי... כן היה מזוהה עם החזית, אבל בפועל לא היה ארגון, ובגלל כל השנים האלה בכלא, ובגלל שהוא היה אחד מהוותיקים ביותר, הוא בעצם באופן אישי מגלם דמות מאוד 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 מרכזית עבור הפלסטינים, מעניין. גם באותו חבר בלד.
אז אני רוצה לשאול אותך, מורית פריד. מורית פריד, אני, כן, ברור, אבל לפני שאתה מאיר את ההערה שלך, מורית פריד, יושב ראש הוועד העממי באום אל-פחם, הציבור הערבי, עושה את ההבחנה הזאת שיואב דיבר עליה עכשיו, שזה לא עוד מישהו שתכנן חטיפה ורצח של חייל, זה ערבי אזרח מדינת ישראל, והמסר שהמדינה רצתה להעביר הוא מסר ברור מאוד למי שינסה להבא לעשות מעשים כאלה. האם הציבור, איך הציבור הערבי קורא את המסר הזה שהמדינה רוצה להעביר?
אני רוצה להגיד לך איך הוא קורא את זה. הציבור הערבי מכיר גם את המחתרת היהודית, ואתם זוכרים מה שעשתה, ומכיר את בובר, מה שעשה ורצח כמה, והוא ישראלי, רצח כמה...
עמי פופר, כן.
ובדיוק, והמדינה מתייחסת אחרת. אבל דווקא מה שאמר העיתונאי הנכבד שלך, זה רק מחזק את הדעה של הציבור הערבי. הרי העיתונאי אומר בצדק, הבן אדם חזר בו אפילו מבחינה רעיונית כשהוא הצטרף לבלד. בלד הכשיר אותה בגץ שהיא מכירה במדינת ישראל ורוצה להיאבק פוליטית. זה רק מחזק את הדעה שאומרת זו נקמה. תאר לעצמך, שר בכיר יושב בממשלת ישראל, אחרי שמת דקה, הוא אומר, חבל שהוא מת, היינו צריכים לתלות אותו. רבותיי, תבינו, הציבור הערבי צרכן גדול של התקשורת בישראל, ומבין מה שקורה במדינת ישראל. כל עמדה כזאת קיצונית היא רק מחזקת את הטיעון של האוכלוסייה הערבית.
וזה מה שאתה אומר עכשיו, מורית פריד, מה שאתה אומר פה מסביר את מה שאני אמרתי בתחילת השיחה, שאני רואה ברשת החברתית איזה מעמד יש לווליד דקה, לא רק בימי חייו, אלא בעיקר גם אחרי מותו, ואיזו אהדה גדולה יש לה בציבור, אגב, לא רק ציבור ערבי, גם ציבור יהודי, נכון יואב? אני רואה את זה ב...
אבל גם תן לי להמשיך, מי שחושב, עכשיו הוא נפטר, הלך לעולמו בצל המלחמה הארורה, הכלוסייה הערבית לא תמצא אדם אחד שלא חי את זה. הנה, עיד אל-פיטר, אתה היית באום אל-פחם, ואם תבוא, אין, לא חגיגות, לא כלום, אנחנו חלק אינטגרלי מהעם הפלסטיני, okay. ומה שקורה לנו, ולכן, בכל זאת, האדם נתן את הדין, ישב בכלא 37 שנים, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות, לא רק ווליד דקה עכשיו, עכשיו שבטה שלא רוצים להחזיר את הגופה שלו.
שבטה זה המחבל שעשה את הפיגוע במטירה.
תאר לעצמך שזה היה כלפי יהודים באיזה מדינה שהיא באירופה.
מורית פריד, וזה לקראת סיום. מה להערכתך הסיבה שהמדינה או שהממשלה לא מחזירה כרגע למשפחות את הגופות? לא של ווליד דקה ולא את של הצעירים שעשו את הפיגועים בחיפה ואותו מחבל שיצא מטירה. למה ישראל לא מחזירה את הגופות שלהם?
זה נקמה, קודם כל נקמה, שנית זו הפשיזם בהתגלמותו. מי שלא רואה את זה, ואני רוצה להגיד לשומעים אותי האזרחים היהודים, זה היום נגד האוכלוסייה הערבית, מחר יהיה נגד כל מי שיסכים עם האחר, ולכן צריך להתעורר מיד. okay. זה עניין הומני, וישראל היא מיוצגת באומות המאוחדות ומדברת על הומניות ומדברת על דברים.
אני מניח שהנושא הזה, אני בטוח שהנושא הזה עוד ידובר בו רבות. אנחנו חייבים לסיים.
זה בושה למדינת ישראל שלא מאפשרים לאדם שלפי הדת האסלאם אקרם אל מייד דפנו, אתה מבין ערבית.
צריך לכבד אותו במותו ולקבור אותו.
ולתת להם לסיים את הנושא.
מוריד פריד, יושב ראש הוועד העממי באום אל-פחם. יואב, מילה לסיכום שלך?
אני חושב שלזמנים מאוד קשים, ובזמנים קשים כאלה, אז זה התוצאה שלהם. אני לא רוצים שיהיה בית אבלים בבקה, והלכו ופרקו אותו, ועצרו כמה אנשים ושוחררו. זה זמנים מאוד מתוחים, והממסד הביטחוני הישראלי לא רוצה ששום דבר יהפוך לאיזה משהו שמריח מעידוד למעשים שהאנשים האלה...
צריך לציין שמאז 7 באוקטובר, כל אירוע שיש בו התקהלות...
זה רק בומרנג, ייתן תוצאות הבוכות בין הצעירים הערבים, ובצדק.
חברים, נדמה לי שהוויכוח הזה, הסיפור הזה לא הולך לעזוב אותנו כל כך מהר. ווליד דקה, שעורר הרבה אמוציות בימי חייו, וגם אחרי מותו בכלא הישראלי. אני מודה מאוד לשלכם. מוריד פריד מאום אל-פחם, יואב שטרן, תודה רבה, תודה רבה. מיד אנחנו נשמע את הפרסומת. אחרי הפרסומת נשאל על המצב עכשיו. היום הוא היום השני של עיד אל-פיטר, החג שחותם את חודש רמדאן. איך זה מורגש ברחוב הערבי על רקע המלחמה הקשה שאנחנו עדיין עדים לה? כאן רשת ב'. כאן רשת ב', עכשיו בדיוק 3:30. מרחבת, שלום למוסא חסדיה.
שלום איראן ושלום למאזינים.
פרסומה אסטרטגיה בתחום החברתי שיווקי. עיד אל-פיטר זה חג, בדרך כלל חג עם הרבה מאוד חגיגות, עם הרבה מאוד שמחה, חג שחותם את חודש הרמדאן, היום הוא היום השני של עיד אל-פיטר. מה אתם הערבים אומרים אחד לשני בחג הזה? כי בדרך כלל כשיש חג אז אומרים כל עמוד בחיר, נכון, עיד סעיד, עיד מוברק. מה אומרים השנה על רקע המלחמה כשפוגשים?
לא, עדיין אומרים כל עמוד בחיר, אבל המצב רוח הוא ממש גרוע. הציבור הערבי התחיל הדבר הזה בשביעי לאוקטובר, וכמובן כעס על כל רצח של אנשים חפים מפשע. זה דבר היה קשה מאוד מבחינתו, וגם זה המשיך אחר כך במראות הקשים ביותר שנמצאים בעזה. פשוט הרג של ילדים בעשרות אלפים, והרס ואסונות ורעב, מצב רוח ממש ממש גרוע. אבל בכל זאת, אני חושב שההתנהגות של ציבור הערבי היא התנהגות מנצחת. הציבור הערבי בוגר, גם התאפק.
בוא תנסה להסביר.
אני חושב שהוא נצח במערכה הזאת, לדעתי הוא זה שמנצח. כאשר אחרים מפסידים.
אני רוצה לשאול אותך, באמת, כי היו תחזיות קודרות מאוד, כבר בתחילת המלחמה, ואחר כך גם לקראת חודש רמדאן, שאמרו שהציבור הערבי...
גם מנהיגים פוליטיים שרצו לערב את הציבור הערבי במערכה הזאת, והציבור הערבי התנהג בצורה נכונה.
מה ההסבר שלך, מוסא חסדיה? מה ההסבר שלך? מה ההבדל בין אירועי 7 באוקטובר, בין המלחמה שפרצה ב-7 באוקטובר, לאירועי שומר החומות, מאי 21, ששם היו אירועים מאוד מאוד אלימים, מעשי טרור, מעשי לינץ', בעיקר בערים המעורבות, ולא רק. מה ההבדל? מה קרה שהפעם הציבור הערבי החליט, אנחנו לא חלק מהסיפור הזה?
אני אגיד לך, יש נקודה אחת שלדעתי הייתה שונה, אבל לא רק היא. וזה הנושא של אקסה בשומר חומות. שם הדבר הזה היה, אקסה זה נוגע לכל מוסלמי, לכל ערבי. זה דבר מאוד מאוד רגשי, רוחני. לפגוע בו זה תמיד כאילו עושה אי שיווי משקל. זה מזעזע את כל הסיבים. ובשומר חומות הדבר הזה זה היה מרכז. וכאן בעצם הציבור הערבי גם למד, בוא נגיד את האמת, גם למד ממה שקרה בשומר חומות, והמלחמה הזאת, זאת אומרת, הציבור בכללותו ראה שהמלחמה הזאת לא הולכת לשום מקום, חוץ מאסונות והרוגים ודם ועוד דם והרס, ואני חושב שהוא יודע בסופו של דבר, גם אחרי מה שקורה, צריך לשבת ליד שולחן ולדבר.
אבל עדיין...
ולכן הוא לא... ולכן לדעתי הוא שמר על היחסים ועל הקשרים ועל המסגרת בתוך המדינה כאזרחי מדינת ישראל, וגם כחלק מהעם הפלסטיני. הוא עדיין כואב לו מה שקורה. שלא נטעה. זה כואב מאוד, זה קשה מאוד, האסונות, וגם בצד הישראלי, גם בצד בהתחלה.
אבל בוא נדבר...
אבל אחר כך הדבר הזה כמובן שבר את כל המוסכמות שהיינו חיים בהם.
מוסא חסדיה, אבל בוא נדבר על עכשיו. בוא נדבר על עכשיו. אני רוצה ברשותך. עברה חצי שנה, יותר מחצי שנה מאז המלחמה, ובאמת צריך מאוד להגיד תודה שאנחנו לא נמצאים באירועים שראינו בשומר החומות מצד אחד. מצד שני, יש עדיין אווירה של חשדנות גדולה מאוד בין יהודים לבין ערבים. בוא נדבר על היישוב שאתה חי בו, פרידיס, נכון? אתה רואה, אתה מרגיש שיש פחות יהודים שבאים לקנות? אתה רואה שיש יהודים שיותר חוששים להגיע היום ליישובים ערבים? אגב, אני שומע שגם להפך, לפעמים יש גם ערבים שפחות אוהבים ללכת למקומות של יהודים שהיו הולכים אליהם בעבר. אתה מרגיש עדיין שמפלס הפחד והחשדנות לא ירד?
לא, זה בהתחלה זה היה, זה היה קיים, מלחמה, זה דבר קשה מאוד, והצרות פוליטיקאים, זה היה מאוד קשה, ולכן ראינו שגם הציבור הערבי בעצם לא יצא מהיישובים שלו, הוא היה בתוך היישובים, ולא יצר מגע, אותו דבר היה בציבור היהודי, אבל לאט לאט ראינו שהדבר הזה התחיל לחזור לעצמו, כי בסופו של דבר גם הציבור הערבי והציבור היהודי עובדים ביחד. זאת אומרת, מסגרות העבודה הם ביחד, מסגרות הבריאות ביחד, הרבה מפגשים. ולכן אנחנו התחלנו לאט לאט בכל זאת לשמור על הקשרים בין יהודים וערבים, גם היהודים וגם
הערבים. אבל כשאתה פוגש יהודי,
עכשיו מוסה... אתם מדברים, אני אגיד לך נקודה.
רגע, לא, לא, אני אמרת נקודה חשובה.
בוא נחרים ולא ניכנס. הדבר הזה גם לדעתי התחיל להתמוסס. אני בכפר שלי רואה הרבה יהודים שנכנסים. לא רק
אבל לא כמו פעם, מוסה. זה לא כמו פעם, נכון? זה לא אותם מספרים שיש.
אני לא יודע, אני באמת לא יכול למדוד את זה, כי אף אחד לא נעשה סקר בעניין הזה, אבל אני חושב שהדבר הזה לא היה כאילו מסגרת שהיא... חדה עד הסוף, לחתוך בסכין, זה לא.
אוקיי.
הרבה מהציבור היהודי נכנס ליישובים הערביים, וגם הרבה מהערבים חזרו גם להיכנס לקניונים ולמקומות הקנייה בחברה היהודית.
האם הטרידה, האם אתה, ואתה מסתובב הרבה ביישובים היהודיים, אתה עובד הרבה מאוד עם יהודים ביום יום, האם אתה מרגיש שאנחנו היהודים, אני לא רוצה לעשות פה הכללה, כן, אבל אם אתה מרגיש שבציבור היהודי יודעים פחות, מכירים פחות את התמונות שאתה והמשפחה שלך ושהציבור הערבי רואה כל הזמן בערוצים הערביים וברשתות הערביות לגבי מה שקורה בעזה, האם אתה מרגיש שהציבור היהודי לא מספיק יודע מה קורה בעזה, ויותר מזה, לא יודע איך זה, מה שקורה בעזה, משפיע על מצב הרוח שאתה מדבר עליו, שמביא לביטול חגיגות ולחג עצוב אצל הערבים בארץ. אתה מרגיש את זה?
כן, בטח. קודם כל, אני אספר לך על בעצם החברה שלי. חברה שלי, יש בה עובדים ערבים ועובדים יהודים, ובתחילת המלחמה זה יצר קרע, והייתי צריך לשמור. זה היה כאילו בהתחלה הם בכל זאת ניסו לדבר וזה, ואחר כך עם המראות הקשים זה יצר קרע, והיית צריך לעבוד קשה על שני הצדדים ולהגיד להם, תשמעו, צריך לשמור על המסגרת הזאת. אנחנו חיינו ביחד 30 שנה. אי אפשר היום הדבר הזה, בכל זאת, את כל מה שבנינו ביחד וחשבנו ביחד, והיו ויכוחים והיו אי הסכמות, אבל היה כבוד. ופתאום הדבר הזה זעזע את שני הצדדים. גם בצד היהודי, הצד היהודי היה מאוד מאוד, הרגשתי שהוא מזועזע מהתקפה הראשונה, ואחר כך המראות הקשים בעזה, שהיהודים לא רואים, בטוח שהיהודים לא רואים, אני ראיתי ואני, היהודים לא רואים.
רגע, רגע, אבל אתה אומר פה משהו חשוב, אבל מוסה, מוסה, אתה אומר פה אבל משהו מאוד חשוב. כשאתה אומר ליהודי, תשמע, אתה לא רואה כנראה את התמונות שאני רואה, מה הוא אומר לך?
לא רוצים לראות. לא רוצים לראות. ולמה? כי זה קשה להם, והם צמודים לתקשורת העברית, והתקשורת העברית, מן הסתם, לא מראה את הדברים האלה. לא מראה את ה-32,000 הרוגים בעזה. לא מראה את ההרג של הילדים. זה רוב ילדים ונשים. וההרס, כל דבר הרוס. הם לא רואים, והציבור היהודי גם לא רוצה לראות. וזה הבעיה. זאת אומרת, וכאן אני חושב, תשמע, אם אנחנו מדברים על תקשורת חופשית, צריך לראות מה שקורה גם בצד השני.
אני רוצה להגיד לך משהו בעניין
אנחנו
הזה.
אנחנו ערבים ראינו את שני הצדדים. Okay. הערבים, הפלסטיני בתוך מדינת ישראל.
אני מסכים איתך, אני מסכים איתך מוסה חסדי, שהציבור הערבי בארץ חשוף גם לתקשורת העברית וגם לתקשורת הערבית. הציבור הערבי, הציבור היהודי ממש לא חשוף למה שקורה בתקשורת הערבית. לגבי המספרים, הדעות עדיין חלוקות לגבי המספרים האמיתיים, אבל אני תמיד טוען שזה לא משנה. גם אם יש 32,000 הרוגים או שיש 3,000 הרוגים בעזה, זה לא משנה, כי המספר כבר נחרט בזיכרון הקולקטיבי, ולא רק הפלסטינים, ולא רק ערבים ישראל, אלא בכלל העולם הערבי כולו, והעולם כולו רואה את המספרים.
ובעולם כולו,
בדיוק.
בעולם כולו.
עכשיו, אני רוצה בקצרה לשאול אותך, אתה כבר שנים עוקב אחרי היקף הקניות, מדד הקניות ברחוב הערבי בעיד אל-פיטר, השנה הקניות, לא רק החגיגות בוטלו, גם קונים פחות, נכון?
אני רוצה להגיד לך שגם חג הרמדאן היה אחרת, אנשים נפגעו כלכלית, בהתחלה, אתה יודע, חלט, ואנשים לא עבדו, והעסקים הקטנים נפגעו, זה דבר אחד. עליות מחירים, תוסיף לזה. והדבר השני, שאתה רואה אנשים רעבים, אתה לא יכול לבזבז, ואתה לא יכול להשתגע בקניות שלך. אז הקניות היו ככה. כל פעם שהיינו, בכל רמדאן רגיל, היינו יוצאים וקונים בעגלות, כמו שכל חג אצל כל חברה. והפעם זה אחרת. אתה קונה שבועי. אתה קונה מדוד, אתה קונה ובודק מחירים, ואתה צורך, אתה לא זורק לפח. זה עוד נקודה. זה, לדעתי, בדבר הזה היה חינוך מאוד מאוד טוב מבחינת הקניות של האנשים, שהכל הצטבר ביחד, גם עליות מחירים וגם הכנסה פנויה לא בדיוק קיימת כפי שהייתה. לכן הבזבוזים לא היו. וגם החג עצמו, אני רואה שזה לא רק במזון, זה יכול להיות גם בהלבשה, זה גם במזון, וגם בכל המעגל הצריכה. תשמע, הציבור הערבי בממוצע מוציא 6 מיליארד שקל, או 7 מיליארד שקל על קניות בחודש. ברמדאן זה מגיע ל-8 או 9 מיליארד. ולכן הקניות ובחג היו גדולות. אני אתן לך עוד דוגמה. הנסיעות לחול, בסוף בחג הזה, היינו רואים תורים ארוכים, אלפים, עשרות אלפים.
אגב, ערבים ממשיכים לנסוע לטורקיה, למרות המצב?
לא, איזה, לא, איפה, מה פתאום?
מעניין.
גם, לא רק שגם המטוסים, המחירים של הטיסות יקרות, החברות הטורקיות לא קיימות, וגם האנשים, אין מצב רוח, אין מצב רוח לטוס.
טוב, אם יש דבר שאולי מחבר עכשיו בין יהודים לערבים בישראל, זה פשוט אין מצב רוח.
אין מצב רוח, ואני רוצה להגיד לך עוד דבר.
ממש בקצרה, מוסר.
אבל גם בפסח. זה יהיה אותו דבר. אני לא חושב שהציבור היהודי ינהר לחוץ לארץ, גם מבחינת כלכלה והכנסות.
בואו נאחל שעד פסח כל המלחמה הקשה, הארורה הזאת, כבר אחורינו, ושיחזרו החטופים,
אני קורא להפסיק את המלחמה הזאת, נחזור לחיים הנורמליים. בסוף, איראן צריך לשבת ליד שולחן.
אוקיי.
שלום, כולם מנצחים. בשלום, כולם מנצחים.
מוסא חסדיה, אסטרטג בתחום החברתי שיווקי פרסומי. שוכרן ג'זילן כולם. ואחנה וג'מיענה באלף חיר.
ان شاء الله حبيبي تودا رب
تودا موسى نצא لبرسومت اخي البرسومت بيمشيخ لدورين شمانو عشان موسى حسدي على صريبات التودا سلام اريك برابينج
שלום, צהריים טובים.
אריק ברבינג, המכונה הריס, לשעבר ראש מרחב ירושלים ויהודה ושומרון, ולשעבר גם ראש אגף הסייבר בשבק. הטענה שלי, שלצד המטרות המאוד חשובות של המלחמה הזאת, וזה החזרת החטופים, ומיטוט היכולות הצבאיות של חמאס, אגב, מטרות שעד לרגע זה עוד לא ראינו שהממשלה או שהצבא מצליח להשיג אותם במלואן, יש מטרה אחרת שהיא צריבת התודעה. שהסינואר הבא יחשוב פעמיים ושלוש ועשר פעמים לפני שהוא יוצא ועושה עוד 7 באוקטובר כזה. כמה לדעתך זה נכון? או במילים אחרות, מה יצרב יותר חזק בתודעה הפלסטינית האזתית? מה שסינואר עשה בשבעה באוקטובר, או מה שישראל עשתה בתגובה אחרי 7 באוקטובר?
לכן שאני בדעת מיעוט, אני חושב שמה שיצרב אצל המוסלמים והפלסטינים, זה הצלחה פנומנלית של חמאס לערער בעין את ישראל, להזיז אותה בצורה מאוד משמעותית מהנקודה שבה היא הייתה. זה מתחבר גם למתח הפנימי בישראל, לאפשרות לחורר את ישראל, לפגוע בישראל, ולדעתי היסטורית, קדימה, מה שיזכר זה הנכבה הישראלית, ואולי אחרי זה הנכבה הפלסטינית.
כלומר,
השנאה שנוצרה בוודאי לאור מה שמתפתח מהשבעה באוקטובר וגם לפני כן, כי בסוף העזתים ראו בישראל, רוב העזתים לא פגשו ישראלים עשרות שנים.
הדור הצעיר
הוא ניזון רק מספרי הלימוד.
אגב, לא יודע כמה הדור הצעיר אצלנו יודעים שדור ההורים עבדו, בנו פה בתים בישראל, דיברו עברית.
כמובן, אבל הצעירים שהם היום בני, אמרנו, ההפיכה הייתה ב... לפני כ-20 שנה, ההפיכה של חמאס, נכון. אני מזכיר, היה שלטון פתח, שלטון רשות פלסטינית, הוא נתפס בכוח על ידי חמאס, ומאז 20, כמעט 20 שנה, או סביב ה-20 שנה, יש פה דור שלם של פלסטינים, שמכיר רק את חמאס, הוא מכיר את הטוב בחמאס, והוא מכיר גם את הדברים הפחות טובים בחמאס. אבל לשאלתך, אני חושב שבנרטיב של הצעיר המוסלמי, או הצעירה המוסלמית, הפלסטינית, שהיא מרצועת עזה, אבל לא רק מרצועת עזה, היא גם מחברון, פעם ראשונה שארגון פלסטיני, כמו ארגון חמאס, שינה במעלה שנייה, זה לא שינוי פשוט, זה שינוי מאוד מאוד דרמטי, את המאזן ואת המצב המיוחד שבו חיו הפלסטינים, על אף המחיר הכבד שלהם.
אז אתה אומר...
סינואר, בעיניי, כן. אמרתי לך את זה גם בשיחה נפרדת, אם היה עוד פרק בקוראן, הוא היה נכנס בקוראן כעוד איזה סלח הדין אל היובי, דגם 2023.
זה דבר מעניין מה שאתה אומר. אם סינואר רואה עצמו כסלח הדין אל היובי, השני, אולי זה מה שנותן לו את הכוח מתחת לאדמה שם להגיד, אני לא הולך לעסקה כל כך מהר, אני מחכה שישראל תתקפל ותתגמש ותתכופף, ותיתן לי את כל מה שאני דורש, כי הייתה לי כזאת הצלחה גדולה ב-7 באוקטובר.
אני מסכים איתך, ובכלל סינואר עושה חישובים של מיליציה חמושה, שעד השבעה באוקטובר ניהלה בעצם תת מדינה שקראו לה רצועת עזה. מיליציה חמושה, בוודאי חמאסית, בוודאי קיצונית, כמו הארגון הזה, יש לו חישובים אחרים, הוא מסתכן סיכונים אחרים ממה שאתה ואני יכולים להסתכן כמדינה. זאת אומרת, יש פה אסימטריה בין מדינה שחושבת מערבית, יהודית, ציונית, כן? לבין מיליציה שנפגעה בצורה קשה, ממיליציה הפכה לארגון טרור, חזרה אחורנית לארגון טרור. ארגון טרור מדבר אחרת במסע ומתן, יש לו חסמים אחרים, והרבה מגבלות שאני מטיל על עצמי אין אצלו.
אז האם לדעתך יש אפשרות למחוק צריבת תודעה על ידי צריבת תודעה חדשה? כלומר, אם הם עשו מה שעשו בשבעה באוקטובר, באה ישראל ואמרה, אני משטחת את עזה, אני פוגעת בכל בחירי חמאס, אני למעשה ממוטטת את היכולות של חמאס לשלוט חזרה בשטח, ואת כל מה שהוא בנה פה במשך כמעט 20 שנה, אני הולכת למחוק, זה יכול לצרוב, או אתה אומר למעשה שזה לא יכול לצרוב עדיין את התודעה של שבעה באוקטובר, מה שהוא עשה, או איך שהוא רואה את ההישג שלו?
אני חושב שהצריבה התודעתית לנזק, לנזק, לניצחון של סינואר וכוחות החמאס, ושל המיליציה הזאת שנקראת חמאס, הוא יותר משמעותי, וימשך הרבה יותר שנים, הוא ייזכר אצל הצעירים והצעירות והדור, שני הדורות הקרובים, כאירוע ההצלחה הפנומנלית, על אף השיתוח של הרצועה. זאת משום שבסופו של דבר, זה נשמע קצת פסימי, השנאה ומנגנון השנאה כנגד היהודים וכנגד היהודים וכנגד ישראל, הוא נמשך כבר עשרות שנים. עכשיו יש גם הוכחה שאנחנו עשינו משהו ותראו מה היהודים עשו לנו, בלי פרופורציה. דרך אגב, בנרטיב יהיה פגיעה בלי פרופורציה. מצד שני, חטופים, לא החזרנו, שבועים, לא החזרנו. יש פה הרבה מאוד דברים שהצד השני יכול לומר זה ניצחון. הוא כבר היום נתפס כמנצח, אגב שרצועת עזה נמצאת במצב מאוד מאוד קשה.
אז מה יכול לפגוע בו אם כוח צבאי כל כך חזק, כמו שאנחנו רואים, לא מצליח לפגוע בסנטימנט כלפיו? תהליך מדיני, נגיד הגדלת כוחה של הרשות, ניסיון להחיות מחדש את המנגנונים של פתח בגדה, לנסות ולהחזיר אותם פנימה לתוך הרצועה, אולי אפילו הקמת משטר בין ערבי בתוך עזה. מה יכול לגרום להחלשת חמאס ולנרטיב הזה שהוא מנסה עכשיו להשתמש בו ולשתול אותו במוחות של הצעירים המוסלמים?
לגבי הנרטיב אני לא יודע לתת תשובה, כי נרטיב זה משהו שאתה, הוא תודעתי, ולוקח המון המון זמן. ויש גם מישהו שכל הזמן מחמם את זה. דרך אגב, היום מי שמחמם את הנרטיב זה הרשתות החברתיות. כל צעיר שיש לו שעתיים אינטרנט ברצועת עזה, גם המפורקת, אוקיי, הוא כל הזמן מקבל את הנרטיב הזה בסמארטפון שלו, אם יש לו סמארטפון, ויש להם. מה כן יכול לעשות? במידה וימצא פתרון לוואקום של הוצאת חמאס מהסיפור, ולוואקום הזה ייכנס גורם אחר, אני מתקשה לראות את הרשות הפלסטינית במתכונת הנוכחית. זה נראה לי גדול על הרשות בסדרי גודל.
יש גם ממשלה בירושלים שלא רוצה שזה יקרה.
יש ממשלה בירושלים שלא רוצה, ואני לא בטוח שברמלה כולם רוצים את התענוג הזה. כי זה בעצם לקפוץ עכשיו לבריכה, או לקפוץ ראש לבריכה שיהיה אין במים. זה סיכון עצום מחד. מאידך, אין לנו גם איזשהו פתרון אחר. ובשלב הביניים, אם לא יהיה פה כוח ערבי ממדינות מתונות,
יש עוד כוח כזה שירצה להיכנס עכשיו? מי ירצה להיכנס לתוך המיטה החולה הזאת עכשיו?
כמעט אף אחד, אלא אם כן, ישראל, ארצות הברית וגורמים נוספים, ישלמו בעניין הזה מחירים. פעם אחת מחירים פוליטיים, פעם שנייה מחירים שקשורים במענה לסכסוך הערבי-ישראלי, ופעם נוספת, זה כל הנושא שקשור בכלכלה, החזרת הרצועה לחיים סבירים וכדומה. אין פה מתנות בחינם. הרשות הפלסטינית, אם היא נכנסת מחר בבוקר ולא מקבלת חומה פצורה מסביבה שמחזיקה אותה, היא תתפרק. מי שיפרק אותה, זה יהיו כנופיות ואנשי חמאס. יפרקו אותה, יאיימו עליהם, או שיתפסו את המשרות, או שישתלטו עליהם, אני לא מאמין שזה יחזיק מעמד. ואני גם לא בטוח שהרשות של רמה לא רוצה את זה.
אריק ברבינג, בעבר בכיר בשב"כ, תודה רבה. באת אלינו לאולפן שלנו, ונקווה שבפעם הבאה שנדבר, יהיו לנו טיפה יותר חדשות טובות, ודברים יותר משמחים לדבר עליהם, על רקע המלחמה המתמשכת בעזה. תודה רבה לך.
תודה רבה.
וקישור לשיחה המלאה עם אריק ברבינג, תוכלו למצוא בטוויטר, בפייסבוק או באינסטגרם שלנו, כאן בית. עד כאן מרחבית להפעם, תודה לשושנה פורמן שערכה, למפיק נדב רוזנצוויג, לטכנאי השידור אמיר שמואלי. אני רן זינגר, אחרינו ליאן וילדאו, נשוב אליכם בשבוע הבא. תודה רבה לכם על ההזנה, כאן רשת בית.